One, two.
אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב. תשכחו מכל מה שראיתם עד עכשיו. נפתח פה עידן חדש. בוקר טוב, בן כספית.
נו, אז מה העידן?
העידן פלוס.
למה להתכונן?
83.
אז זה העידן?
לא. סתם, רגע ראיתי פשוט.
זה מקום שמיני, זה אותו דבר בדיוק.
83, אהבה חדשה, ערוץ 13-7-8. בסדר. עובדה 14-9, נמוך מאוד.
כן, היה להם 25 בשבוע שעבר.
מגרש הרוסים, מגרש הרוסים, או מגרש הרוסים, או מה שכזה.
מגרש הרוסים, אומרים שזו סדרה טובה.
3-6. מקום שני, יפה.
שמיני.
איי, איזה יופי. מה נשמע? מה קורה? מה המצב? מה הולך? מה חדש?
אתה שואל באמת?
כן.
אז אוקיי, אז אני אגיד רק ככה דבר אחד ל... כי הוא לא קשור, זה לא עניין של האג'נדה שלי וכולי, בסדר? זה לא...
לא להכניס את זה בקטע של האג'נדות?
לא.
מחוץ לאג'נדות.
אני מבקש, בדיוק. אני מבקש מכם לעזוב אותי. אין סיכוי שאני יכול לעזור בתחום הזה. עם כל הכבוד לזה שאנחנו משדרים ביחד כבר כמה שנים, אין לי השפעה על ינון מגל. זה לא יצליח. תנוחו, אני, אם אתם רוצים, אני אתן לכם בפרטי את הטלפון שלו, תבקשו ישירות ממנו שידרוש להחרים אתכם, לא ממני. ואני אומר את זה כי מהבוקר, עשרות אנשים אומרים, תקשיב, אתה חייב לסדר לנו חרם מעינון. העסק צולע, אשתי עזבה אותי, וזה בגלל שיש כותרות ענק בעיתוני הכלכלה, ואני מקריא.
כן.
הרווח של בנק לאומי זינק ל-10 מיליארד שקל ב-2024, ושבר סי במערכת הבנקאית בכל הזמנים. אז עכשיו, קרסון, חושבים שאני יכול לסדר תור אצלך לחרם.
כן.
אני לא יכול, זה שלא... תפנו אליו, יש לו לב טוב, יכול להיות שהוא יחליט חלק מכם באמת להחרים, לנהל נגדכם איזשהו מסע מתוקשר, ואז כנראה להציל לכם את העסק. אין לי קשר לזה, תודה.
יפה, קודם כל, מצחיק, מצחיק. אתה יודע, כל פעם שאתה מזכיר את זה, את החרם הלאומי, אני ישר נכנס לחשבון וואטסאפ, שאני שם שם את כל אלה ששולחים לי שהם עזבו את לאומי, מחפש איזה אחד ומעלה אותו לרשת. בוא נראה, אוקיי, מחפש, מתקשר. שלום, מדברת מירי, איך אפשר לעזור? שלום,
אני... מירי רגב והיא בחול.
ראית אתמול את הקרב בין מירי לדנה?
בטח, אפילו העליתי את זה בציוץ.
כן, זה היה נחמד, זה היה משעשע.
תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה, אבל רק לסגור את הפינה, אינון, תעלה מה שאתה רוצה, אתה לא מבין, בכלכלה רק דבר אחד קובע, לא ספינים, ולא קמפיינים, ולא, אפילו לא וואטסאפ.
כן.
קובעת שורת הרווח, אי אפשר להתווכח איתה.
כן.
זה כמו שנניח, אם תבדוק בעוד 1,000 שנה, מי היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר 23, פשוט כאילו, אתה יודע, זה יהיה כתוב נתניהו, אבל ואז, לא, אבל אינון מגל אמר, לא, יהיה כתוב נתניהו, אותו דבר.
הנה, בנק לאומי,
בסיוע של אינון מגל, בוא נה, אתה צריך לקבל בכלל מהם לדעתי ריטיינר.
עוד לקוח לא מרוצה, עזב את לאומי. צויץ, עכשיו...
אתה צריך לקבל ריטיינר, איך קוראים לו? חנן גרינברג, נכון? זה המנכ"ל?
לא, פרידמן.
סליחה, צודק. חנן פרידמן, אני פונה אליך מפה. בשם באמת המוסר וההיגיון והצדק.
כן.
יש אחד, הוא נחלץ לעזרתכם, כמעט כל השנה הוא עבד בזה, לא יכול להיות שהנתונים החסרי התקדים של הרווח הזה לא קשורים לינון מגל. תשלח לפחות זר פרחים, הוא ברדיו עכשיו שעתיים.
כן, זהו. אתה רק מתעלם מהעובדה שכל הבנקים עלו מאוד ברווחים שלהם. אתה בחרת את לאומי, שזה יפה, זה יפה, זה נחמד, זה מלבב, זה מכניס עניין לתוכנית.
כי אני בן אדם לאומי.
זה מכניס עניין לתוכנית. אתה לאומי כמו בנק לאומי, אתה מבין? בערך כן. אותו דבר. כאילו, בזמן מלחמה, כל מה שאתה עושה בזמן מלחמה, שאתמול הדעדת, שיתפת הכרזה של חמאס, ואתה, וחמאס מצטטים אותך לא מעט, אתם ביחד, המסרים, מה שנקרא איחוד הזירות. אתם באיחוד הזירות. לכן אני אומר, אתה לאומי כמו בנק לאומי, אתה מבין? זה האירוע, זה אתם לאומים, ולכן אנשים עוזבים ועוזבים, ואנחנו מעדדים, וכל אחד מעדד, עכשיו הם אומרים ברווחים, ואני מעדד, ואני בקמפיין שלי, וכל אחד מבסוט, ואני מבסוט, ואתה מבסוט, וכולם מבסוטים, והכל אחלה ובלגן.
זה נהנה וזה אינו חסר.
בדיוק, ועושים מואבט, וזה, ותביא לי עוד ערק, ותה וויסקי הכי תביא, וכולם על הבא בלה.
אמרת שאתה לא שותה.
לא, במואבט, אתה יודע, כאילו, משהו בו... מואבט, כאילו בחפלה, אתה יודע, בזה.
אשכרה, לא הכרתי את המילה הזאת, תגיד עוד פעם?
כן, יש איזה משהו, יש מילה כזאת, יש מילה כזאת.
אני רק רוצה, כרגיל, אני בצד העובדות, בנק לאומי הציג השנה, בשנה שלך, את הנתונים הכי טובים מכל הבנקים, בפער.
מעולה, מעולה.
זה אחד. שתיים, מרוויח יותר מכולם, בפער, זה לא היה שנה קודם, ולגבי אנשים עוזבים, ואנחנו מעדה, בסדר גמור, אינון, אבל עוד פעם, אתה אמרת את זה הכי טוב בעצם.
נכון.
עשית להם טובה ענקית, ואגב, אותו חנן גרין פרידמן, אז זהו, אני לא מכיר אותו, אבל הבחור אומרים לי שהוא ציונות דתית בכלל, אבל מה זה
בסדר,
קשור?
בסדר, גם ישראל פריי הוא חרדי.
לא, ישראל פריי זה אירוע אחר, אבל תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע, הדבר הכי מגוחך, שעשית בהקשר הזה, ועכשיו זה לאו דווקא הוויכוח הענייני בינינו.
כן.
זה שייחסת לבנק אידיאולוגיה. הלוואי שהייתה לבנק עם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה היחידה שיש לחבורה הזו, זה לקחת לנו כמה שיותר כסף. בכל העמלות, וזה, בשורת הרווח, זה הקפיטליזם בהתגלמותו.
כן.
ואתה הלכת לכיוון שבנק לאומי הוא מחרים את ערוץ 14, כי ככה, אחי, אם בנק לאומי, אני אומר לך את זה באחריות, היה יודע מה הבדיקות שלו, ויש להם ברוך השם מחלקת מחקר שבודק את הכל, שהפרסום בערוץ 14 משתלם, הם היו מפרסמים בערוץ 14.
כלומר, אתה חושב שזה שבנק לאומי לא מפרסם בערוץ 14, כלומר, הוא לא צריך להגיע לצופים של ערוץ הטלוויזיה השני ברייטינג במדינת ישראל. זה מה שאתה אומר מבחינה עסקית.
לא, לא, אני אסביר לך. סליחה, ואני גם בדקתי את זה, אני גם עשיתי שם כמה שיחות בזמנו בחרם.
אתה מכיר את הבנק 30 שנה.
כן, לא, אני מכיר את ערוץ 14 30 שנה.
כן.
שמאלנו, לא, האמת, ואתה רוצה לשמוע משהו?
לא.
אני לקוח של הבינלאומי והפועלים, בחיים לא היה לי חשבון בנק לאומי.
אוקיי.
יש לי שני חשבונות, ובשני בנקים, הבנקים שאמרתי. תשמע, זה לא שלא רוצים להגיע, כן רוצים להגיע. בסוף, אתה יודע איך זה עובד? זה עובד ככה. המפרסם עושה בדיקה, איפה התמורה לשקל פרסום מבחינת הצרכים שלו והקהל שהוא רוצה להגיע אליו היא הכי, היא הכי גבוהה. הם עשו את הבדיקה הזו והגיעו למסקנה שבערוץ 14 היא הכי נמוכה.
בדיוק, עכשיו
זה איך... הכל, עכשיו, עכשיו יכול להיות, סליחה, משפט אחרון, יכול להיות שלמישהו אחר שהוא לא בנק לאומי אלא סוג אחר של עסק, נניח אתה יודע מה, הייתי אומר, אני סתם זורק, בית חרושת לשופרות, לדעתי צריך לפרסם ערוץ 14, שם התשואה לשקל פרסום תהיה לו הכי גבוהה.
תראה, איך אני יודע שאתה מחרטט, ושהבנק מחרטט, כי בעצם אתה מעדד את המסרים שהבנק אמר בזמנו, משתי סיבות. א', לא הגיוני שבנק לא ירצה להגיע לציבור גדול, שחלק גדול ממנו אגב, לא צופים בערוצים אחרים. כלומר, יש ציבור גדול שהוא מאוד נאמן לערוץ 14, והוא רואה רק ערוץ 14, והם לקוחות שבנק רוצה, מה לעשות? בנק לא רואה, אין לו צבעים, הוא רוצה את כולם. זה דבר ראשון. לכן זה לא הגיוני. אבל הדבר השני והיותר משמעותי הוא, שבנק לאומי, כשאתה מדבר על ערך של שקל מול value, כן? מול ערך, אז זה, הבנק לא ניהל אפילו מסע ומתן. כלומר, לא היה מסע ומתן בין בנק לאומי...
טוב, אז זו ברזולוציות
לא, שלו, באמת לא חשוב. לא, עכשיו תעזוב. לא, אל תגיד לי עכשיו תעזוב. נתת טיעון, אני עונה לך.
אוקיי.
הבנק לא ניהל אפילו מסע ומתן. כלומר, הבנק לא יודע כמה עולה לו, הפרסום בערוץ 14, ולכן זה חרטוט, ולכן זו אג'נדה פוליטית. תודה.
טוב. בבקשה.
טוב, בוא נתחיל, אבל זה מחוץ לאג'נדות, אבל זה מחוץ לאג'נדות כמובן.
מחוץ לאג'נדות, רק אם אתה יכול, אולי תפתח בקריאה להחרים אותי, ולהתנתק מיד מכל הערוצים שלי, מכל הטלגרם ווואטסאפ וטוויטר וזה, אני מאוד אשמח כמחווה של חבר.
בסדר גמור, מטפל, 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 אוקיי. קודם כל, אני מבין שיש תשובה של השופט במשפט שמתנהל נגדך, גם אתה עם גונן בן יצחק ואורי מסגב שם באירוע הזה?
כן, לצערי הרב, אני מושג מאיפה זה הגיע, כי לא כתבתי ולא אמרתי שום דבר על הבריאות שלו, אבל אני חושב ש...
טוב, אז מחוץ לה, אז אני לא מכניס אותך בתוך האירוע הזה, אני מתעלם ממך.
תכניס, תכניס, תכניס.
מי היה מאמין? מי היה מאמין שאורי מיסגב וגונן בן יצחק יפרסמו פייק? מי היה מאמין? דורות שלמים גדלו על הדיוק שלהם, על הערך למילה, למילה הכתובה, לזה שהם מקדישים ממרצם כדי לא לפשל, ובודקים שוב ושוב ושוב, לפני כל פרסום, לפני כל פוסט, לפני כל ציוץ, הם בודקים שמה שהם אומרים זה נכון, והם בסך הכל אמרו שנתניהו בחולה, חולה בסרטן הלבלב. אבל נתניהו העביר את מסמכיו הרפואיים לשופט, והשופט קבע שהם מחרטטים, ושהם חולים בסרטן הרלב. זה מה שהוא קבע. כל מה שחשבתי עליהם ירד לטמיון. בעיניים יותר לא עיתונאים. אני מכריז עליהם שהם יותר לא עיתונאים. לא גוננוש ולא אורוש. אוי, אגב, אורוש, אם אני כבר נזכר באורי מיסגב, ברמת הטרללת, כן? ברמת הטרללת, זה מצחיק. למה זה מצחיק? כי אתמול ראיתי...
ברמת הטרללת נשמע כמו יישוב.
כן, של...
ולדעתי אתה יכול להיות ראש העיר שם.
של מפוני קפלן. מפוני קפלן הקימו יישוב חדש.
כן. רגע, התחלת עם מורי מיסגב משהו.
כן, מורי מיסגב. תראה, אתמול, או שלשום, או אני לא יודע מתי זה, גדעון סער לגלג על זה שהנשיא ג'ולני, כן, בסוריה, ימנה תוך 60 יום את הפרלמנט, חגיגה לדמוקרטיה, הוא כתב, שהנשיא שלא נבחר, ממנה 60 חברי פרלמנט, ככה ממנים את הפרלמנט, הנשיא ממנה את הפרלמנט. אז אורי מיסגב נפגע בשביל הסורי, בשביל הג'יהדיסטים בסוריה, הוא נפגע שהוא זלזל בדמוקרטיה שלהם, אשכרה, והוא כתב, אני מבין שלשר החוץ האמיץ, גדעון סער, יש זמן ורצון להטריל וללעוג למדינה שכנה, שקמה מחדש על רגליה אחרי מלחמת אזרחים רצחנית וממושכת. לא, זה אשכרה, הוא קודם את הדברים האלה. ובינתיים, גם נקטה קו הצהרתי מתון מאוד כלפי ישראל. כאילו היה אחרון הטוקבקיסטים, חיינו אשכרה מופקדים בידי דגנרטים. בן,
הכניס... רגע, זה אתה אמרת?
לא, זה הוא אמר, הוא אמר על גדעון סער שלגלג על הזה. בן, אתה בקבוצה, תחשוב שאתה שמו אותך בקבוצה עם גונן בן יצחק ועם המטורלל הזה. כאילו, לאן הגעת?
תשמע, אני בליגה השנייה עם הפועל, זה לא, זה עוד אתך. גונן ואורי, זה לכבוד לי. מכיוון שזה באמת משפט שבו גם אני נתבעתי, ואני חושב שהמטורלל באמת זה ראש ממשלת ישראל, ובעולם המתוקן היה צריך להישלח להסתכלות, אבל לא ישלחו אותו להסתכלות. אני רק רוצה לתקן פה שוב את העובדות. השופט לא קבע כלום. התביעת דיבה רק מתחילה, יש יום להוכחות, וכשהוא יפסוק את דינו, נחווה את דעתנו. מכיוון שאני מעולם לא קבעתי, רמזתי, אלא להפך, הזמתי את השמועות, כולל בתוכנית הזו, על בריאותו של נתניהו, תרשה לי לא להגיב על הסיפורים של התיק הרפואי וכו'. הוא שרבב אותי לתביעה הזו, בגלל שקבעתי או ציטטתי שהוא לא קשיר. ובכן, הוא לא קשיר. אבל זה בכלל קשור לרפואי, אתה יודע את זה גם.
הוא לא קשיר, זה לא קשור.
נכון, בדיוק. יאללה, מה עוד? מיסגב עשינו, זה עשינו, מה עוד?
מיסגב עשינו,
גונן. אגב, גונן בן יצחק בכלל לא חושב, לא מתיימר להיות עיתונאי לדעתי. בכלל לא עיתונאי.
באמת, חבל.
אורי מיסגב, כן.
פספוס למקצוע. פספוס למקצוע.
תשמע, חיים לא מושלמים.
כן. אגב, שר המשפטים הלבנון, אתה יכול להתחיל, העברתי אליך את המקל, אתה יכול לדבר. או שהכל על בנק לאומי זה היה שלך.
לא, לא,
חלילה. כל הטקסט הארוך ההוא זה היה כאילו שנחשב שלך? אז
מה שתגיד, אני במצב
רוח. כך, אני לארג', כך, דבר.
אחרי שניצחנו את דרבי בכדורסל, תאמין לי, תעשה מה שאתה רוצה.
אני רק אגיד משפט, על זה ששר המשפטים הלבנוני פורסם, לא שולל הסכם שלום עם ישראל בקרוב. מי מלך של אימא? מי הגן שלנו? מי יביא לנו שלום כלל עולמי במזרח התיכון? עם זרים שמתחבקים, כל הערבים והיהודים מתחבקים אחד עם השני, ובונים את בית המקדש, וכל העמים, וכל העמים עולים ומכירים במלכותו של הקדוש ברוך הוא. מי מעביר את המושכות למשיח? מי?
אני מזכיר שכבר קראתנו בריאה שלום עם הלבנון. אתה זוכר את ג'מאיית בשיר ואמין ג'מאייל, כן?
כן.
מי שבונה על שלום דרך שר המשפטים הלבנוני, אני, ואתה יודע מה? אני אישית שם את אבן הפינה לבית המקדש אם זה יקרה. ואתה תבוא איתי, כמו שבזמנו עליתי להר הבית עם אריה אלדד, איך קוראים לזה? ונראה את אבן הפינה. תשמע, דיברת קצת על שקרים, אז בוא, אני אזכיר לך, אני לא אשמיע לכם את נתניהו, חוזר
למה?
שוב, לא, די. יש לי דברים אחרים.
אוקיי.
בהקשר הזה חוזר שוב, גם אתמול בנאום שלו, אחרי שראינו איך משפילים את המשפחות השקולות ולא נותנים להם להיכנס ליציא כי אין מקום, היציא היה ריק, משפחות שקולות, משפחות חטופים שבסך הכל באו לראות את הדיון על ועדת חקירה שנתניהו לא רוצה להקים, כן? זה לא הגיוני בכלל לתת להם, לא, לא חשוב, ירדתי מהקו. אז הוא הסביר שם נתניהו על ההדלפה החמורה לרונן ברגמן, ערב פעולת הביפרים שרונן ברגמן ופה ושם, מה שאתם רוצים ולא רוצים. ובסוף יש פרק שלם אצל גיא זוהר שבודק את כל ההדלפות האלה ערב הפעולה. ורונן ברגמן, מכל העיתונים, אגב, כל העיתונאים פרסמו, ערוץ 11, 12, 13, 14 ו-24. כולם דיברו ערב הפעולה על זה שישראל מאיימת להחריף, כאילו, הקטע של תחזיקו אותי, שאגב, תמיד היה, ותמיד עושים את זה במלחמה. דבר היחיד הוא, היחיד שבאמת רמז על פעולת הביפרים, לפני פעולת הביפרים, זאת אומרת שידע, מישהו אמר לו שזה הולך לקרות, היה אחד מערוץ 14 בשם ברדוגו. העילגות במקור, קראתי לזה עצימים ועצימות.
עצימות, אני דרך אגב, עוד לפני מלחמה, אני מדבר על פעולות עצימות. אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נראה יותר פעולות עצימות לפני תמרון צבאי אחר. הפעולות העצימות האלה יהיו מיועדות כדי לרקח את הקרקע, כדי לייצר מציאות אל תוך המערכת של הסבך הלבנוני.
ישראל הולכת למהלכים עצימים. אני עוד לא אומר לתמרון צבאי כולל, אבל מהלכים עצימים ואולי עצימים ביותר בלבנון.
אתם צריכים להבין את זה, כי ברגמן פרסם משהו באמת מינורי בתוך כתבת פרינט שלא היה בו רמז כזה. ממש, אבל זה כמעט במפורש שהוא אומר את זה. עכשיו, ברדוג אומר את זה פעמיים במהלך היום בערוץ 14, ערב הביפרים. ועומד ראש ממשלה בישראל, שאני חושב, אני חושד שהוא יודע את האמת. זאת אומרת, הוא יודע שהוא משקר. הוא יודע שהוא מפרסם פה בעצם פייק מוחלט, כי היחיד שבאמת סיכן את הפעולה הזו, אם אני יכול במדד, אגב, אם תראו את הפרק אצל גיא זוהר, הוא מביא את כל הפרסומים, ואז אתם תראו גם את ההבדל. דבר נוסף, שלא יודע אם ראיתם, עומד ראש ממשלה בישראל אתמול, הוא ראש הממשלה, ומדבר על דיפ סטייט ועל חונטה, ראש המוסד וראש השבק נגדי, הם שייכים לקבוצה שמתחילה בחטא, רבק הבן אדם, 17 שנה שולט פה, ועדיין יש דיפ סטייט, זאת אומרת, נכשלת, למה לא פרקת את הדיפ סטייט? קודם כל אני אשמח לדעת רשימה שמית של הדיפ סטייט, חוץ ממני כמובן, אני ברור שאני שם. ודבר הנוסף, ואני באמת עושה איתך היום חסד עינון, לא משמיע את הקטעים מהנאום של נתניה, לא משמיע.
למה? תשמיע, תשמיע.
אותי, לא יודע, לא יודע.
דווקא היום בא לי לשמוע.
וואלה.
מהנאום שלו אתמול?
לא, בסדר, טוב, בקיצור, על ועדת חקירה, אנחנו ילדים, אנחנו מבינים מה אתם רוצים, רוצים ועדת חקירה אובייקטיבית. מכובדי, לפני שנתיים, נשיאת העליון הייתה בכלל אסתר חיות, שהיא עוד יותר משוקצת מיצחק עמית, כן? לפני שנתיים, הנה נקרא לך ציוץ של אור קרמי, במרץ 22, בדיוק לפני 3 שנים, הגיש חבר כנסת יואב קיש הצעת חוק לחייב את ממשלת בנט להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק ועדות חקירה, על הרוגלות. הצביעו בעד אוחנה, אדלשטיין, ברקת דיכטר, גולן, גמליל, גלית דיסטל, מיקי זוהר, בסוף נתניהו. השאלה, אם אתם שואלים, מה בעצם השתנה? התשובה פשוטה, אז הוא היה ראש אופוזיציה, והיום הוא ראש ממשלה, 20 ועדות חקירה הוקמו כאן, מאז קום המדינה, הוא לא הקים אף אחת מהן. הוא לא הקים על המירון. על המירון הוא לא הקים ועדת חקירה. אתם מבינים? שזה הכי פשוט, כן, 45 הרוגים של הזנחה ורשלנות פושעת. על זה גם הוא לא הקים ועדת חקירה. ולסיום, קטע מהשני בדצמבר 2018, בערוץ 7, עוד ערוץ של השמאל. באישור נתניהו, מיליוני דולרים לחמאס, מזוודות כסף מקטר הועברו לעזה בהסכמת ראש הממשלה, גורם מדיני מרגיע, מעולם לא היה פיקוח טוב יותר על העברת הכספים. אני מקריא לכם את זה, כי אתם הרי יודעים, אני כבר הראיתי את זה אלף פעמים, אבל פה הקטע של הגורם המדיני מרגיע, שהפיקוח על העברת הכספים, זה פשוט מה שמרגיע גם אותי גם היום. אבל משום מה, בערוץ 7 לא כתבו בקטע הזה, שזה באישור שקמה, או אייזנקוט, או החונטה, או בן כספית. באישור נתניהו.
אוקיי.
כתוב.
מעניין, קודם כל מעניין.
נכון?
עכשיו, בעניין הזה אגב, יש לי כמה נקודות שאני רוצה כמובן להעיר לך עליהם, על מה שאמרת, ולתת את האינפוטים שלי, כן?
בשביל זה אני פה.
בדיוק, אז תוציא בבקשה מחברת, תרשום, בסדר? תראה.
אני רושם במקלדת, בזה.
קודם כל, לגבי מערכת המשפט, האירוע, מה שהשתנה זה שפה מערכת המשפט צריכה להיחקר, על מה שהיא עשתה בכל השנים, איך היא השפיעה על המהלך שהוביל לאסון. א', ב', איך היא קשורה לאירוע של ההפיכה הצבאית שעשיתם פה קודם, כשהצבא בעצם שמר על מערכת המשפט, עכשיו מערכת המשפט לא יכולה לשמור על הצבא. אתה מבין? כלומר, באירועים האלה מערכת המשפט היא חלק מהאירוע, ולכן במקרה הזה לא יכול להיות שמערכת המשפט היא זו שתחקור, בעוד שמערכת המשפט הפעם היא גם צריכה להיחקר. ישבה אצלי אתמול אמא שכולה, כן, ואמרה שזה מה שהיא רוצה, שהיא מייצגת איזה 150 משפחות, והיא גם רוצה. היא גם רוצה, יש לה תרת, לא רק את, יש עוד משפחות שקולות. לא כולם אותו דבר, בסדר? לא כולם אותו דבר. בסדר? אפשר להתאם פה בעניין הזה? איבון קוראים לה, איבון, שכחתי את השם משפחה, תכף אני אזכר. יש לה סיפור מטורף, מדהים. אגב, היא סיפרה שהסיפור שלה, היא הלכה, היא מצאה את הבן שלה, זה דבר, סיפור לא יאמן. היא מצאה את הבן שלה שם בשטח, היא הלכה וחיפשה אותו, הגיעה לנובה, היא חובשת, סיפור מטורף, והיא סיפרה שערוץ 12 הגיעו אליה, ואמרו איך לא הגענו אליך קודם, ואנחנו, הבן של הגל, אנחנו רוצים שתבוא אלינו, ומה דעתך על ועדת חקירה וכל מיני דברים כאלה, היא אמרה מה דעתה, לא הזמינו אותה, ב-12. טוב, לא משנה, התפזרתי. עכשיו,
חרם על 12.
כן, חרם על 12. עכשיו, שיעלו עוד, שיהיו להם רווחים הכי גדולים. אני מחרים, אתה מבין, והם עולים ברווחים. אני עוזר להם, אני קורא לחרם על 12 ועוזר להם. אתה מבין? זה האירוע, ואני קורא לחרם עליך, ואתה מתקשר, מיליונר, נוסע במרצדס, וכל הדברים האלה. כן, עכשיו תשמע, מה רציתי להגיד לך? לגבי הכסף הקטרי, עוד פעם הכנסת איתי לפינה הזאת של הכסף הקטרי. תקשיב, מה אומר בנט? כן, הרי כל הטענה שלך, הטענה שלכם, אתה הראש, אתה השם, ביבי, אתה נתת את הכסף, אתה חיזקת את חמאס, זה שקר, הוא אף פעם לא חיזק את חמאס, להפך, הוא החליש את חמאס, כן, אפילו אוהד חמו בקולו אומר שהמדיניות של נתניהו הייתה לחמאס מוחלש, ושבנט חיזק אותו. זה מה שאוהד חמו אומר. זה היום שבו אתה מצטט את אוהד חמו, כן? תגיד לי.
זה היום, רושם, נתניהו החליש את חמאס, אני פשוט מכין לעצמי
בדיוק,
אני עובד על מופע סטנדאפ.
עכשיו, תראה מה אומר מישהו שאתה מכיר בשם, אני אתן לך רמז, נון בית, מה הוא אומר על ליברמן והכסף הקטרי, בבקשה.
אגב, מי שלא יודע, מי שיזם ותכנן וביצע את תחילת עסקת הכספים של קטר חמאס זה אביגדור ליברמן עצמו ביוני 2018.
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, ליברמן, הוא עשה את כל הכסף הקטרי, מטורף. עכשיו תקשיב, בבנט אומר על עצמו, על הפועלים, כן? בבקשה.
קיבלתי החלטה לעקוף את חמאס ולהיטיב עם הציבור העזתי עצמו כשיש שקט. אז חיכיתי כמה שבועות, ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. שבק בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שזה אגב סיכון שיכול לקרות. ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה.
כי אם תהיה בגלל עבודה, יבואו בטענות אליו.
בוודאי.
בגלל שהיה להם להם עניין להמשיך לבוא ולעבוד.
מאוד,
זה
מאוד.
זה ממש חזון המזרח
התיכון. בחסות השקט לא נותנים לעזה להתעצם לקראת, או בולמים את קצב ההתעצמות, שלא יקרה מה שקרה עם חיזבאללה, שבסדר, יש שם שקט, אבל יש לנו שם צבא. אז זו התפיסה.
זהו?
בן, אתה שמעת מה הוא אמר?
ברור.
שבחסות, עם הכסף, כן, אנחנו עושים שקט, שלא יקרה מה שקרה עם חיזבאללה בצפון, שהם התעצמו ובנו שם צבא. זה נפתלי בנט אומר, שהוא עכשיו מצייץ כל מיני ציוצים, על הממשלה, כן, שצריכה, כאילו, הוא... כל הטיעון שלכם, שנתניהו חיזק את חמאס, הבאתם את הממשלה שלכם לשנה וחצי, והחרפתם את המצב, ונתתם לחמאס פי ארבע, פי ארבעה כסף, והוצאתם את הפועלים. אז איך הטיעון שלכם עומד? זה כמו שאתם אומרים, התרענו. אם התרעתם, איפה הייתם על הגבול? כל הטיעונים שלכם קורסים, כמו בדומינו. בום, בום, התפוצץ. קלאש, בום. Game over, game over.
אני מתלבט במה להתחיל, בשקר על מערכת המשפט או בשקר על, על החלשת חמאס. זאת אומרת, נתניהו תבינו לפי ההיגיון הזה, הוא החליש את חמאס 17 שנה, בנט הגיע וחיזק את חמאס שנה וכל מה שקרה קרה. נתחיל בכל זאת במערכת המשפט. מערכת המשפט, הם אומרים, צריכה להיחקר על מה שהיא עשתה. אבל הם לא מסוגלים להציג פסק דין אחד, צו על תנאי אחד, צו ביניים אחד במה שהיא עשתה. אתם יודעים למה? כי היא לא עשתה. מערכת המשפט לא התערבה ביכולתה וזכותה של ישראל להגן על עצמה מחמאס. הייתה עתירה ב-2018 והיא נדחתה. וכל מי שהיו אז בתפקיד כבר אישרו את זה מזמן. צהל הרג בצעדות השיבה 300 פלסטינים על הגדר ופצע 35,000. הם מקעקעים ומשמיצים את מערכת המשפט על לא עוול בחפה, וזה הנזק העצום שהם גורמים למדינה ולממלכתיות שלה, כי אין מערכת משפט אחרת, גם את זו שצריך לתקן אותה, אני אומר את זה הרבה לפניהם, אין לנו אחר. רק שופטים יש בישראל שהם שופטים. אנחנו עדיין הולכים לבוררים של העולם התחתון, ואת זה הם עושים. עכשיו, על פי אותו היגיון, בגלל שמערכת המשפט היא צריכה לחקר, אגב, פייק, לא צריכה לחקר, אז הפוליטיקאים יקבעו מי יחקור. עכשיו, הפוליטיקאים לא צריכים לחקר. הרי בראש ובראשונה הפוליטיקאים, מה שנקרא דרג מקבלי ההחלטות, צריך לחקר. אז כדי שמערכת המשפט לא תזהם את התהליך, ניתן לאריאל קלנר להרכיב את ועדת החקירה, שיהיו שניים מהצד הזה, ושניים מהצד הזה, חבורה של מופרעים, שבמרוץ המיוזל להציל את הקיסר ורעייתו המטורללת, משמידים את המדינה. ולגבי הרוגלות, תגידו, ברוגלות מערכת המשפט לא מעורבת? הם הרי דרשו ועדת חקירה ממלכתית. הרי כל צו להתקנת רוגלה עבר דרך שופט. אז פה הם דרשו, כן, פה הם דרשו ועדת חקירה ממלכתית. אני, ספוילר, מערכת המשפט מעורבת בכל דבר כמעט, כי כל דבר כמעט בסוף מגיע למשפט. אגב, חוץ מאשר מחדל השבעה באוקטובר. משפחות שקולות, יש כבר 1,800 משפחות שקולות במה שנקרא מועצת אוקטובר, ומשפחות חטופים, רוב עצום מהמשפחות השקולות, משפחות החטופים, דורשות ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, ולא רק שם, אלא גם בציבור. עכשיו הגענו לחמאס.
למה טוב. בעצם אתה מסיים? אתה התחלת היום, לא?
מי מסיים? אני עונה לך עכשיו, אני אפילו יודע שמישהו מסיים.
לא, כי
מסיים.
שר נכנס כבר.
אז תגיד לשר, אני בנדיבות, כשאני אסיים, קח לך עוד דקה, סבבה?
לא, לא, יש פרסומות, ותמשיך אחרי הפרסומות.
אוקיי,
עד
בסדר.
אין מרוענים בשעה הראשונה,
איזה, בסדר? אתה עושה גם, לא רוצה בשעה השנייה, וגם בשעה השלישית אני לא רוצה.
טוב, הוא לא רוצה.
תעשה עוד שעה, אני נותן לעשות... לעצמי, דוחה את כל הפגישות שלי, דוחה את כל הלוז, ציפי, המזכירה שלי, תתחילי בבקשה את כל הלוז, תודה.
יש לך גם מזכירה עכשיו? עורך כבר השגת?
אני צריך עכשיו לעשות רעיונות וכאלה.
אני יכול להציע לך את ברק סרי?
הוא מתאים, יש לו את ה... הוא מתאים לתפקיד? יש לו ניסיון?
הוא עשרות שנים עורך עיתונות מנוסה, מה שכן, זה לא ילך איתו, זה תלמי, ב-1500 פלוס שעה פלוס מע"מ. אבל תן לי רגע לסיים, כי על החמאס אמרת דברים אפילו יותר מגוחכים מאשר על...
אז תעשה אחרי הפרסומות.
לא, אני רואה, אחרי הפרסומות...
לא, לא, אין ברירה, אחרי הפרסומות.
תקנו אותי, זה לא 1,800 משפחות, במועצת אוקטובר זה 1,500, וזה עדיין כמעט כולן, זה משפחות שקולות, חטופים, שורדי שבי ושורדי טבח. לענייננו, תשמעו, אני יודע שזה נשמע מטורף לגמרי, שמנסים בעצם למזער את חלקו של נתניהו בעצמת חמאס, ולהפוך את בנט, שהיה ראש ממשלה שנה, מול 17, לאחראי. אבל עובדה שהם מנסים לעשות את זה, ויש מצב שהם גם יצליחו, הרי הם גם, עינון עצמו הרי מנסה להפיל את עסקת שליט על הולמרט. זאת אומרת, מה שכתוב בלוז ההיסטורי, זה עכשיו, ועכשיו באמת לעובדות. נתניהו לא החליש את חמאס, נתניהו בנה את חמאס. ב-2009 הוא הבטיח להפיל אותו, איך שהוא נכנס, הוא התחיל לבנות אותו. בתחקירים המדהימים של צהל, עולה, ששומר חומות ב-2021 זה קו פרשת המים, ששם חמאס השתכנע שהוא מסוגל לבצע את תוכנית חומות יריחו. מכיוון, כל מבצע המטרו הכושל וכל זה, בסוף ברחנו גם בשומר חומות, אני מזכיר לכם ראש הממשלה נתניהו, ושם הכל התחיל. עכשיו לגבי פועלים, נתוני מתאם הפעולות בשטחים, פלסטינים שנכנסים לעבודה בישראל מעזה, מאז 2014, בשנת 2019 נכנסו 5,000, ב-22, 11,000, זה בנט. ב-23, ערב השבעה באוקטובר, 18,500, וערב הטבח, ערב הטבח, תשימו לזה לב, כי זה חשוב, הנה אני עולה על זה, פרסום מתאריך 28 בספטמבר 23, ממש 10 ימים לפני הטבח, למרות ההתפרעויות בגדר ובלוני התבערה, מחר תחודש כניסת פועלים פלסטינים מעזה לישראל. מתאם הפעולות בשטחים אישר, בהסכמת הממשלה וכו' וכו'. זה נתניהו ערב הטבח. זאת ועוד, פרסום נוסף שאני מקריא לכם, דרמר חושף, שסירב לבקשת נתניהו לתמוך במזוודות הדולרים לעזה, ציטוט, מסתייג מקטר. בכיר צוות המסע ומתן אמר בנאום סגור, כי תמיד הסתייג מתנהלות המתווכת ועמדתו לא השתנתה. הוא סיפר כי בעבר סירב לבקשת נתניהו לפרסם ציוץ תמיכה בהכנסת הכסף הקטרי לעזה. זה פשוט, תשמעו, זה לא יתואר שצריך בכלל להגן על הטיעון הזה. עכשיו, מה בנט עשה?
בוא, אתה בבית, כאילו, בוא, תן לתשאיר לי זמן.
קודם כל, יש לך... רגע?
לא, אבל אתה מדבר כבר
8 דקות. קח את כל השש דקות.
אתה מדבר 8 דקות.
אז בוא, אני כבר לא רב איתך הזמן.
ואתה התחלת.
נשמה, אני מסיים ותיקח את כל הזמן, אני אלך לעשות קפה או משהו. בנט הפסיק את מזוודות הכסף. כל מומחה טרור יסביר לכם שהדולרים הם זומן, זה תדלוק הטרור. העביר את זה לכרטיסים נטענים למשפחות, וזה גם הראה תוצאות, וגם אם הוא אחראי על המשך העצמת חמאס, זה שנה, לא 17. בבקשה, זה שלך.
טוב, בוא, אני חושב שהדברים בסופו של דבר יתבררו, אני מניח שתהיה איזושהי ועדה והדברים יתבררו, אי אפשר להוציא, גם
שלנו?
מה שהיה 10 ימים לפני, זה הכל בהמלצת השבק ומערכת הביטחון, זו המלצת מערכת הביטחון הייתה להכניס את הפועלים, גם גילי כהן וגם מוריה אסרף ישבו באולפנים ואמרו שמערכת הביטחון, אני אשמיע לך את זה, ממליצה לתת הקלות ולהכניס את הפועלים, ובנט בעצמו השמעתי לך אומר שהוא החליט על דעת עצמו להגדיל מאוד את הכניסה של הפועלים, כל העיוות של המציאות שאתם עושים לא יעזור.
אז בנט זה על דעת עצמו וביבי זה בגלל מערכת הביטחון.
כן, בדיוק, נכון.
אז עכשיו סיפרת את כל הסיפור.
בדיוק, נכון, כל הסיפור, בדיוק.
אצל בנט שהוא ראש ממשלה זה על דעת עצמו.
עכשיו תן לי בבקשה לדבר, תודה.
ואצל ביבי זה בגלל עם, זה לא אני.
עכשיו לגבי התערבות בגץ, בבקשה. 2020, הכנסת חומרי בניין בטון ודלקים לרצועת עזה. לאחר תקיפות טרור ברצועת עזה, ישראל הטילה מגבלות על הכנסת סחורות, מעבר כרם שלום וזה וזה, ארגונים ישראלים עתרו לבגץ, שזה פוגע בצרכים החיוניים של האוכלוסייה העזתית, כן, המדינה, לאחר שדרשו תשובות, נסוגה המדינה מהמגבלות, והעתירה נמחקה ללא חיוב בהוצאות, בכך השפיע בגץ על מדיניות צהל. אוקיי, הלאה, יש לך הכנסה של קרובות משפחה, של פעיל, של אנשי מחבלי חמאס, בגץ, כן, שזה פוגלמן, יצחק עמית וגרוסקופ, חייבו את המדינה להכניס קרובות משפחה
של מחבלי חמאס לטיפולים רפואיים בישראל, כשהמדינה רצתה שהם לא יוכנסו כלחץ להחזיר את הגופות של אורון שאול ואדר גולדין. הלאה, אתה רוצה עוד משהו? בוא אני אתן לך. שימוש באמל"ח יהודי לצורכי מיסוך וסנבור. במהלך הלחימה צה"ל עושה שימוש בפגזי ארטילריה המכילים זרחן לצורכי מיסוך וסנבור האויב. עתירה הוגשה לבג"ץ בדרישה לאסור שימוש בזרחן לבן באזורים מיושבים בשל הסיכון לאזרחים ולקבוצות הומניטריות. למרות התנגדות המדינה לכך שבית המשפט יתערב באמצעי לחימה צבאיים, הוביל הדיון להתחייבות המדינה להשתמש בשימוש בזרחן לבן בשטחים בנויים, פרט לשני חריגים מצומצמים. לאחר שהמדינה למעשה ימצאה את דרישות העותרים, בית המשפט דחה את העתירה. אתה רוצה עוד משהו? אין בעיה. פתיחת מעבר כרם שלום להכנסת סחורות בשנת 2018. תשמע, אין סוף אירועים שבהם בגץ התערב, כן, בהכנסת סחורות, בשימוש של דברים, בשימוש בפגזים, בהכנסת קרובי משפחה, בהוראות פתיחה באש, בהזזת הגדר.
הוראות פתיחה באש? כן, כן. סליחה, איפה? איפה?
הייתה עתירה.
הרי זה שקר. הרי אתם עודפים עכשיו את כל העתירות המקושקשות האלה שלא פגעו בכלום, ולהגיד את השקר בהוראות פתיחה באש.
בסדר, אוקיי.
אין שום התערבות, הוראות פתיחה באש בסוף זה האירוע, ואין שום התערבות בזה.
לא, בהוראות פתיחה באש זה לא האירוע.
תפסתי אותך עכשיו, אם לא, בשידור חי בשקר.
אוקיי, אתה יודע מה?
תביא לי הוראות פתיחה באש.
אני אחפש לגבי הוראות פתיחה באש. בסדר? אני אחפש.
בהצלחה.
יפה. בינתיים נתתי, ואני יכול להמשיך לך. אין סוף החלטות של בג"ץ. החלטות ואז אחרי הפרסומת. טוב, לגבי ההוראות פתיחה באש, בגץ הייתה עתירה בעניין הוראות פתיחה באש, הוא לא דוחה את העתירה על הסף, הוא מעביר, הוא מבקש תגובה מהמדינה, דורש תגובות, המדינה מתקפלת מהאימה לחטוף פסק דין נגדה בזמן מלחמה, כשכל העיניים הבינלאומיות עליה, כן? וזה אחרי שהארגונים לטובת הערבים במלחמה מקבלים את מה שביקשו, אז בגץ דוחה את העתירה. מה זאת אומרת? המדינה, בגץ דוחה את העתירה, לא לפני שיגן את ההגבלות שהמדינה קיבלה על עצמה. צהל התחייב שיעשה שימוש בירי רק כמוצא אחרון, כן? בכך הפרימטר נשחק לגמרי, בגץ קיבל את מבוקשו מצהל, מהמדינה, מצהל, הביאו אלוף לדיון, זה מה שקרה, צהל בעצם קיבל על עצמו מגבלות בעקבות העתירה הזו.
ספוילר קטן, הוא משקר עכשיו במצח נחושה בשביל
חיות,
הוא חי.
הנה ציטוטים של חיות, תקשיבו.
תקבלו את הפירוט בשביל הבא.
תקשיבו ציטוטים של חיות. יכול להיות שהיה נדרש עדכון של הפקודות, חידוד של הפקודות תוך כדי ניסיון, כן? תוך כדי תנועה וניסיון, הלאה. אנו לא יודעים מה אומרים לנו, אך זה כרוך בעובדות. אנו עוסקים באירועים שקורים בשטח, ויכול להיות שהם עצמם מצריכים שינויים, כך שאנו לא רוצים שתגבילו אותנו במה שאנחנו רוצים לראות. צהל שם על עצמו מוסרות, אמר שהוא יירה רק מוצא אחרון בפרימטר, נדפק כל האירוע של הפרימטר, ותבינו לבד מה המשמעות של הפרימטר במה שקרה.
נדפק כל
רבה.
האירוע של הפרימטר, ולכן צהל הרג 300 פלסטינים על הגדר ופצע 35,000. החברים האלה משקרים כמו שהם נושמים. בית המשפט אפילו לא עיין בהוראות הפתיחה באש בעתירה הזו. הוא דחה אותה מלא מלא.
הגיע האלוף לדיון? הגיע האלוף לדיון?
הגיע האלוף לדיון.
על מה דיבר האלוף?
אני מדגיש שוב. בית המשפט לא התערב.
על מה דיבר האלוף בדיון?
לא עיין אפילו.
לא ביקש תשובות מצה"ל במדינה?
לא צריך אלוף. תתקשר לאייזנקוט, הוא היה רמטכ"ל. תתקשר למי שהיה אלוף דרום.
אתה מדבר על תקופות שונות.
קיבלנו גיבוי מלא מבג"ץ, ולכן
אנחנו רואים מהפצריה.
את צעדות השיבה בצורה מלטת.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב. אתה מבין מה אני אומר?
ברור.
איי, תתה, אתה מבין? בקיצור, כל התזה שלך, בן, שבגץ לא יתערב, פשוט קרסה. פשוט קרסה, כי אין סוף עדויות, ואין סוף הוכחות, שבגץ, בהחלטות שלו, השפיע על המציאות ברצועת עזה, ועל הטיפול של צהל, כולל איזה שימוש, באיזה כלים, באיזה פצצות, כולל על הוראות הפתיחה באש, אגב, בפרוטוקול לא כתוב איזה אלוף זה ומה הוא אמר. משום מה זה לא בפרוטוקול, מעניין. מעניין למה. לא יודע למה, אבל זה לא מופיע בפרוטוקול.
State.
כן, ודאי בדיפ סטייט, ודאי.
כן,
ודאי.
כן.
וצהל שהודיע שהוא השתמש בירי, אגב, בן, למה אנחנו מתווכחים? תתווכח עם אמא של ברל חדריה שמואלי, כן? לזכרו לברכה, שם יקום דמו. למה תגיד לה שהיה פרימטר?
לך תגיד לה, היה פרימטר. בסדר? תגיד לה, כן, כן, בגץ לא פגע בפרימטר, והיה פרימטר, והרגו 300 וזה, לך תגיד לאמא שכולה מה שאמרת, בסדר? עכשיו אני אשמיע לך קטע של דרוקר מדבר, מספר על מני מזוז. בסדר? תקשיב למה, תוריד שנייה, תתתתה, זה מר קורנס. שימו לב מה קורה פה.
שרון רצה פעם להפציץ עם תותחים. רגע. שרון רצה פעם להפציץ עם תותחים את עזה, באופן ממש לא חירוגי.
באיזה ישיבת קבינט, והוא ככה התחיל להתפייט על הצורך, איך להגיב וכו', ואני קמתי והסברתי, אני חושב זה היה פעם ראשונה באופן שיטתי ומסודר, ואריאל שרון, כמו אריאל שרון, נקשיב עשה ככה, וממנו יותר לא שמעתי אמירות מהסוג הזה, גם אם זה לא כל כך מצחן בעיניו.
שר הביטחון ברק חלם על להכשיך את עזה, לנתק אותה מהזרם.
אני התנגדתי לזה בתוקף, זה לא בוצע.
ברק מתקשר אליך, נכון?
עוד ברק הייתה, אני חושב, יש לו איזה חסך בתחום המשפטי, ומדי פעם ככה גם ניסה לתת חוות דעת משפטיות מטעמו על כל מיני סוגיות שעלו. היו עוד אירועים מסוג הזה, למשל היה איזו יוזמה בעיניי הזויה עוד לפני ההתנתקות, לגלח איזה 3,000 בתים שסמוכים לציר פילדלפי, בשביל לשפר את היכולת של לשמור נגד הברחות בציר הזה. האמת היא שאני התקשיתי להאמין בהתחלה כששמעתי שמתכוונים לזה ברצינות, עד שבאו אליי למשרד וככה בחובד ראש עם הפוד, אבל הרעיון של פשוט לבוא ולגלח 3,000 בתים, זה נראה לי כל כך מופרך.
אתה מבין, עכשיו מה שמענו פה? שמענו את העריצות המשפטית. את היוריסטוקרטיה, כן, כפי שקורא לזה פרופסור משה כהן אליה אצלנו. איך היועץ המשפטי מסביר שבעיני דרוש הוא עשה מדיניות ברצועת עזה? ואיך הוא מנע חיסוף של 3,000 בתים ברפיח לפני ההתנתקות, לפני מה שקרה שם עם הנגמש ועם החיילים שנהרגו שם, שחיפשו אותם על האדמה, על הברכיים, הוא הסביר שהוא מנע. האנשים האלה, הבגץ, השופטים, היועצים המשפטיים, הם האנשים שהובילו למלחמה, הם האנשים שהובילו להשמדת כל עזה, לחיסוף כל עזה, ובעזרת השם להגליה של כל התושבים. זה מה שהם גרמו, וכמובן לשבעה באוקטובר, ולדם שנשפך של יהודים ברחובות. תודה.
טוב, מה ששמעתם פה, זה מבוא לתורת השמדת המדינה, ו... בוא נאמר גם ליכולת לשקר במצח נחושה בדם קר, בלי למצמץ, להכפיש, להעליל ולפרק את כל מה שעוד לא פורק. לא הייתה מילה אחת של אמת, או של משהו שקשור למשהו, בכל הנאום הזה ושל השעה הקודמת. כי בסוף, כמו שהם לא ישנו את העובדה שראש הממשלה 17 שנה, שהיה ב-7 באוקטובר ונתניהו, הם לא יכולים לשנות את העובדה שבגץ דחה את העתירה שהתעסקה עם ההוראות פתיחה באש ב-2018, ולא רק שהוא דחה אותה, הוא גם לא עיין, אפילו לא עיין בהוראות הפתיחה באש, בהחלטה שלו. פשוט בהחלטה שלו. עכשיו אני אראה לכם משהו די מגניב, שפרסם, מפרסם, נדמה לי שפרסם את זה חברנו גרינצייג. הנה, גרינצייג מפרסם ב-I24 News, לפני הטבח, הוראות הפתיחה באש בגבול עזה נחשפות, מתברר, נעלי הפתיחה באש לפני השבעה באוקטובר נחשפים, מתברר שההוראות בשטח היו מקלות יותר מהפרוטוקולים, והפצר אפילו לא התערב בהן לכל הפרטים. הפרשן הנה משפט שעלה 24, וישי גרינצייג, חושף את נעלי פתיחה באש, כפי שהוא לפני השבעה באוקטובר. נעלים חסויים אלו שגובשו ב-2018 במסגרת צעדות השבעה, לא הוצגו מעולם, אפילו לא לשופטי בגץ שדנו בעתירה. על הנייר הם היו מחמירות, ואפשרו באש חיה, גם לשם התמודדות עם הפרות סדר אלימות, אשר מהן וכו' וכו'. זה פיצ'ר מרתק, שמעמיד את כל התזה שבגץ התערב, לא מעמיד אותם, פשוט מפריך אותה עכשיו בדיעבד מכל הפרוטוקולים. אגב, שום דבר לא סודי. לא הגיע אלוף לדיון. נשלח תצהיר של אלוף ניצן אלון, שהיה ראש אגף מבצעים, שהסביר לשופטים את האלימות בהתפרעות, ולכן השופטים גם לא התערבו. לא הוציאו צווים, לא כלום, הרי המדיניות, תראו, אני עברתי על התחקירים של צה"ל, שפורסמו עכשיו, התחקירים האלה לא נגעו כמובן בדרג המדיני, אבל בכל, לאורך כל התחקירים, יש גם את המסמכים של הדיונים בדרג המדיני. ונתניהו מנחה בכל דיון, קשב על איראן, קשב על המבם, בעזה רק לנהל, להשתמש במקלות וגזרים, להכיל, חמאס בסדר גמור, לא, פשוט, זה פשוט לא יאמן. עכשיו, האמת בצבצה לינון, בקטע המדהים, אני אבקש אחר כך מיוסף לבודד לי אותו, כשבנט מכניס פועלים, הקראתי לו הרגע את נתוני הפועלים, זה לא משנה. זה שהוא הכניס הכי הרבה פועלים, זה לא משנה. זה שהוא היה 17 שנה, זה לא משנה כלום, הם ממשיכים לשקר, אבל כשבנט מכניס פועלים, זה על דעת עצמו. כשנתניהו מכניס 17 שנה פועלים, זה על דעת, זה בגלל גורמי הביטחון. תראו מה נתניהו אומר על גורמי הביטחון.
מה קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני.
אתם מבינים? אתם מבינים עם מי יש לנו עסק?
עם מי?
הם יודעים שהוא היה ראש הממשלה, הם יודעים שהסיפור הזה של החלת החמאס זה החלטה מדינית, לא בגץ ולא שמגץ. אגב, בינינו, להוראות הפתיחה באש, גם אם הייתה עליהם איזושהי השפעה של מישהו, אין קשר לשבעה באוקטובר. לא הייתה בעיה של פתיחה באש בשבעה באוקטובר. הייתה בעיה של מפלצת שבנה חמאס, וכמובן כל הכשלים, זה שלא היינו, פשוט לא התייצבנו. זה לא שלא פתחנו באש. כל החיילים הגיבורים שכן היו שם פתחו באש. ויש תופת. הבעיה היא שזה היה מול 5,000 מחבלים. הם מנסים, עכשיו, כל הפסקי דין על, על, על החולים שמכניסים, בסופו של דבר, מה שבגץ מנסה זה להיות שכפץ משפטי לחיילים ולקצינים שלנו, ולוודא שמה שצהל עושה עומד בכללי משפט הבינלאומי.
אני דיברתי 4 דקות, עכשיו אתה דיברת 4 דקות.
תגיד, למה אתה עושה את זה?
לא, אני רק מעדכן אותך.
אתה סיימת כל 6 דקות האחרונות של השעה הקודמת, היו שלך, אפילו לא הרערתי על זה.
לא, רק עדכנתי אותך, אני דיברתי 4 דקות, עכשיו אתה.
אבל, אני לא צריך שתעדכן אותי, כאילו, באמת, אני מעודכן.
אוקיי.
אני בן אדם מעודכן.
לא, לא הייתי בטוח שאתה מעודכן.
עכשיו אמרת, אוקיי, טוב, אם זה ככה. עכשיו, הכנסת הבטון, בגץ הביא את הכסף הקטרי. אגב, עכשיו, 3 חודשים, הממשלה הזו מכניסה דלק, מה שאתם רוצים מכניסה, זה גם בגץ? בגץ בחיים לא מתערב בדברים האלה. בחיים, בחיים לא. זה, יש נאום מדהים של אסתר חיות בשבטה כנשיאה שמסבירה ב-INSS באיזה ועידה את ההחלטות שהדבר היחיד הוא לראות שזה עומד בחוק הבינלאומי, מספרת אפילו ב-2003 הם דחו עתירה על פגזי פלשט, אישרו הם פשוט מנסים בכל פעם הם מנסים למצוא את האשם בדברים שהשם הם הוא ברור. עכשיו, לסיום, ליברמן. כן, עכשיו זה ליברמן שהתפטר בגלל שלא עשו פעולה בעזה. הוא האחראי על הכסף, כן? אז תשמעו את ליברמן.
זה בנט אמר.
לא, אתה אמרת גם היה לך גם פרק על ליברמן.
כן,
שמעתי
את בנט, כן.
אז, אוקיי. אז הנה ליברמן שבוע לפני הטבח.
אתמול התקיימה הערכת מצב בלשכת ראש הממשלה על הסיפור של עזה. כך נראית כניעה לטרור. כל הקודקודים מתכנסים ומחליטים. א', לא להגיב, לא על ירי אקדחים, לא על המאומות על הגדר, לא על המיתונים, לא על הבלונים ובשריפות, שום דבר. ההוראה לחיילי צהל לא להשיב אש, אפילו לא מרובי אוויר. מה שממשלת ישראל מחליטה, שהיא תפנה לקטרים להגדיל את העברה החודשית מ$10 מיליון ל$15 מיליון, ממש תשלום דמי פרוטקשן, דמי סחיטה לארגון טרור. לפי אותם הבנות, אין שום מחויבות של חמאס להפסיק את הטרור בתוך מדינת ישראל. כלומר, למחבלים של חמאס מותר לרצוח יהודים ביום, בירושלים, בתוך תל אביב. גם המשך של אותה חסינות שנתניהו העניק לראשי טרור, כלומר, הם יכולים לצאת ולברך על רצח יהודים ביוש למשל, והם נהנים מחסינות. יש פה התחייבות של נתניהו להמשיך להעניק חסינות לראשי חמאס ברצועת עזה, במקום לחזור לסיכולים ממוקדים. הכל כניעה לטרור, הכל שקט.
עכשיו, זה לא בדיעבד. זה שבוע או 10 ימים לפני הטבח, הוא עומד על הגדר בעזה, והוא מזהיר. ואני לא אזכיר שוב את כל מדינות ההכלה בצפון, וזה גם שם בגץ, את זה שאנחנו יורים ליד הרגליים של מחבלים שמסתערים על מוצב גלדיולה, על זה שאנחנו קמים עם שלושה אוהלים של חיזבאללה ולא עושים כלום, וכולי 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 וכולי, ושש פעמים שבק דורש מראש ממשלה לערוף את כל הזה, והוא לא עושה את זה. רבותיי, לא כולם מטומטמים.
טוב, אני דיברתי 4 דקות, אתה דיברת 7 דקות. אוקיי. לגבי האלוף.
אתה שוכח שאתה סיימת
בפרוטוקול
6 דקות רצופות של שער השנייה, אבל מילא, אני לא, כן, אני לא בהתחשבנות הזו.
בפרוטוקול כתוב, עורך הדין, לגבי האלוף שאמרת שלא הגיע, אני מקריא לך מהפרוטוקול, עורך הדין מיליקובסקי, נקודותיים. ככל שאפשרי הדבר, אבקש לשמוע ראשית את האלוף שהגיע לכאן. זה הפרוטוקול. עכשיו,
אז יכול להיות שניצן אלון גם הגיע, אבל להיות. זה לא משנה את העובדה שהעתירה הזו נדחתה ולא הייתה שום התערבות.
עכשיו אני מדבר, זה לא משנה את העובדה שצהל התחייב לבגץ, ואז הוא בדחת העתירה, הוא את שלא השיג. תודה.
איזה השיג, אבל אומר, תדבר, השורה, היה רמטכ"ל שם, תשאל אותו אם משהו השתנה ברות
הפשרה,
הרגו 300 טוב, פלסטינים, תגיד, למה אתם ממשיכים לעשות את זה?
טוב,
למה העובדות נמצבות מולכם
באותיות של כינוש לבנה?
למה? אין לנו צהל אחר, אין לנו בית משפט אחר, למה אתם עושים את זה?
עכשיו אני מדבר, לא הפרעתי לך, עכשיו אני מדבר. העובדות, הקראתי לך החלטות של בגץ והתערבויות של בגץ, ולכן בגץ צריך להיחקר, איך הוא השפיע, איך ההחלטות של בגץ השפיעו, איך ההחלטות של היועמ"שים השפיעו, ולכן הוא צריך גם להיחקר ולא להיות החוקר. תודה רבה, זו עמדתי, ואני לא משנה אותה, אוקיי? אני לא משנה אותה. מה שכן, אתה דיברת על הדיפ סטייט, היה משעשע אתמול, איזה ציוץ שעברתי על הפיד שלך אתמול, וראיתי ציוץ שעשית איך קוראים לה? למרב בן ארי, חברת הכנסת מרב בן ארי, כן? אז היא אמרה, איזה הבדל בנתניהו, הוא צועק על החקים, דופק על הדוכן, משתלח בתקשורת, בדיפ סטייט, באמת, נורא עצוב שהוא משתלח בדיפ סטייט, בפקידות, מספר בדיחות עלובות, כולם אשמים, לפיד עולה, מדבר למשפחות השכולות ברוגע, באדיבות, הרבה שנים אני בכנסת, נאום כזה הזוי של ראש ממשלה, הרבה זמן לא ראיתי, תשמרו את הציוץ, זו הקדנציה האחרונה של נתניהו. ואז מישהו שלח לי ציוץ שלה ממרץ 20, שהיא כותבת, יש כאן כמה ראשי מפלגות שצריכים מחר מחרתיים להניח את המפתחות ולצאת להפסקה מהחיים הפוליטיים, כי זה פשוט לא עובד להם. ויש כאן מנהיג אחד מעל גיל 70, שאין לו רגע דל, ועושה בית ספר לכולם. אתם יכולים לאהוב אותו או שלא, אבל הבן אדם גאון פוליטי. מצחיק. אפרופו בגץ, אתמול עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, פרסמה אצל ריקלין בערוץ 14, שבינואר 25, דיונים בבגץ, היו 216 דיונים בבגץ בחודש ינואר, בחייה תנחשו כמה דיונים מתוך 216, היו בעתירות של ערבים מיהודה ושומרון ועזה, מתוך 216. אז הנה אני אגיד לך, בן, תנחש מספר.
אני מצטער להודות, אבל לא עקבתי אחריך, אני פשוט...
מתוך 216 דיונים בבגץ בינואר, כמה הם מהם היו שעתירות של ערבים מיוש ועזה?
אין לי מושג.
197, 91 אחוזים.
נו, מה אתה רוצה לעשות? כמה מהם התקבלו?
את השנייה, אני רוצה להסביר, עתירות בבגץ, 91 אחוזים דיונים, לא עתירות, דיונים! 91 מהדיונים בבגץ בחודש ינואר היו... של פלסטינים, מעזה ויהודה ושומרון. אתה מבין איזה בגץ יש לנו? תקלוט, מה קורה?
הבגץ מגיש את העתירות? לא הבנתי.
מה קורה פה? מה זה?
אלוהים ישמע.
מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? זה דבר שני. עכשיו דבר שלישי. אני רוצה להשמיע לכם את רונן צור. מאיים באלימות כלפי יושב ראש הכנסת, זה עבר בשקט. תקשיבו לדברים האלה, הוא עורך מוזמן בתבלה 12, קבוע, הוא יושב שם באולפנים של תבלה 12, האיש האלים והמסית הזה, תקשיבו מה הוא אומר.
בכנסת היום יש יושב ראש כנסת שהוא אדם אלים, והוא הפך את האלימות נגד משפחות שכולות ומשפחות חטופים ללגיטימית, והם מחטיפים להם מכות רצח, והם פוצעים אותם. אמיר אוחנה הוא לא חסין, אם הוא מאפשר אלימות נגד אזרחים, הוא יוביל לתופעה הפוכה.
קלטתם את הדבר המופרע הזה? קלטת? זה נאמר בתבלה 12 ואף אחד לא העיר לו שום דבר.
אמיר אוחנה, הוא טוען, הפך את האלימות כלפי משפחות שכולות ללגיטימית, כן? הכניסו להם מכות רצח, הוא טוען, כן? והוא אומר שאם נוקטים פה אלימות, זה גם יכול להיות הפוך, כלומר, כלפיו, כן? אתם קולטים מה קורה פה כלפי יושב ראש הכנסת? אגב, בלילה כבר שפכו צבע אדום מול הבית של אוחנה, כאיום, כמו ראש של סוס, או של חזיר מול הבית שלו. אתם מבינים מה? וזה קורה בערוצי התבעלה, התעמולה והתרעלה, שמסיתים באלימות נגד יושב ראש הכנסת. שלום רפי בן שטרית.
שלום וברכה, שלום לכם ולמאזינים.
שמעת את הדיווח האחרון שלי?
שמעתי על צבע אדום ליד ביתו של אמיר אוחנה.
לא, זה יותר, עכשיו זה בן מדבר איתך, רפי אלן, הוא...
צריך להגיד, אבא של סמל ראשון.
שמעתי את אינון שמדבר שם על...
נכון. אינון השתלח, קודם כל, כן, תגיד אינון.
אינון השתלח.
התחלת להגיד שהוא אבא
של
סמל ראשון.
אבא של אלרועי, השם יקום דמו, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר.
שהיה גם אתמול בכנסת באותו אירוע שאתה ניסית לתאר אינון. כן. ומה שהוא עשה אינו, רפי, זה הוא השתלח ברונן צור, שאמר...
אני השתלחתי ברונן צור.
כן, אתה הרגע השתלחת ברונן צור.
שרונן צור יהיה באלימות על יושב ראש הכנסת.
כן, עכשיו איך זה נראה מעצמה זווית שלך?
תשמע, אנחנו הגענו אתמול 40 נציגים של משפחות פורום אוקטובר, שזה 1,500 משפחות כבר שהצטרפו לפורום הזה. עשינו מסיבת עיתונאים מכובדת מאוד, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לאחר מכן ביקשנו לעלות ליציע האורחים בכנסת כדי לצפות בדיון 40 חתימות בהשתתפות ראש הממשלה. הכניסה שלנו נמנעה על ידי סדרנים ואנשי משמר הכנסת, פשוט לא אפשרו לנו לעלות. דחפו אותנו, הרביצו, עיקו, דחפו, אימו, השפילו. ארבעה בני משפחות שכולות קיבלו טיפול רפואי. הייתה שם אלימות, הייתה ברוטליות. בריונות ועבריינות.
רגע, שנייה.
לא באיומים, כשאתם הגעתם, בפועל.
כי אני אגיד לך מה, אני דווקא ראיתי שמרביצים לאחד המאבטחים בסרטון, חונקים אותו וכאלה. אבל אתם רציתם להיכנס וחסמו אתכם. ואז מה קרה? פשוט התחילו להקות אתכם?
בדיוק, זה מה שאתה אומר, זה מה שקרה. אנחנו ביקשנו לעלות ליציאה, תיאמנו את הכניסה שלנו עם לשכת יושב ראש הכנסת, הודענו בדיוק מי מגיע, שמות ו... פשוט ביקשנו כמו כל אזרח במדינה דמוקרטית מתוקנת, לצפות בדיון בבית הנבחרים בפרלמנט הישראלי, בכנסת ישראל, והכניסה נמנעה מאיתנו בכוחניות ובאלימות.
כן, לא,
אני לא ראיתי שום מאבטח שנפגע.
לא, אבל הם עומדים, הם חוסמים את המעבר, ואתם באים להיכנס, ואז מה קורה?
ואז הם מכים אותנו.
פשוט מתחילים להרביץ לכם.
דוחפים אותנו ומכים אותנו.
הם דחפו אתכם או אתם דחפתם אותם?
לא, הם דחפו אותנו.
אגב, כל האירוע מצולם, אני הסתכלתי על כל הסרטונים.
לא, כי אני שמעתי דברים אחרים ממשפחות שכולות שהיו שם. אני שמעתי ממשפחות שכולות שהיו שם.
תסתכל על הסרטונים, לא צריך לשמוע.
אינון, אני כבר אמרתי לך, אתה למדת מהטוב ביותר לסכסך ולפלג בין משפחות חטופים ומשפחות שכולות. אתה לא תצליח. אנחנו מאוחדים, אנחנו חומה בצורה, אנחנו 1,500...
אתם לא, יש משפחות שחושבות אחרת מכם.
אנחנו 1,000, מותר להם. אנחנו 1,500 משפחות שקולות שדורשות ועדת חקירה ממלכתית, וזה בדיוק מה שיקרה. תקשיב טוב, אינון, ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית משפט עליון. אתם יכולים לנסות לקעקע את הלגיטימיות של מערכת המשפט, לעשות דמוניזציה ודלגיטימציה ודהומניזציה לשופטים ולבתי המשפט. אבל אנחנו פטריוטים אמיתיים.
גם אנחנו פטריוטים אמיתיים.
ערכים,
ציונים. אצלכם המדינה פחות חשובה מהמנהיג.
אנחנו פטריוטים אמיתיים, ציונים.
אבל גם אנחנו, אני לא מטיל ספק בפטריוטיות שלך, אל תטיל ספק בפטריוטיות שלי.
לא שמעת שהטלתי ספק בפטריוטיות שלך, מה שאמרתי זה שאנחנו פטריוטים אמיתיים, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לרסק את המפעל הציוני.
גם אנחנו.
אנחנו נילחם.
אתם פשוט מרסקים אותו.
אנחנו נילחם לפחות.
בן, מי שאמר שלא השלחת הילדים שלו לצבא זה לא אני, זה אתה.
בינתיים הבת שלי הולכת להיות לוחמת.
בסדר, אבל זה אתה אמרת.
תפסיק לעשות את זה אישי.
מה זה תפסיק?
בוא נכבד את רפי, הוא על הקו.
אתם אמרתם שלא תתגייסו לצבא.
אנחנו לא אמרנו כלום, בסדר?
אתה עידדת את כל הסרבנות.
לא, אני חמאסניק בכלל, תפסיק להפריע לרפי. כן, רפי, סליחה.
אין היום כבוד לאף אחד. כל הפרות הקדושות נשחטו. משפחות חטופים, חטופים בעצמה, משפחות שקולות, יורקים לנו בפרצוף, הורגים לנו את הפנים.
מי ירק לכם בפרצוף? מי ירק לכם בפרצוף?
מי שמסרב לחקור בוועדת חקירה ממלכתית את האסון, הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, את האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, את המחדל, את הכשל הרב-מערכתי, מי שמסרב לחקור, יורק לנו בפרצוף.
לא מסרבים לחקור, פשוט יש ויכוח. איזו, זה לא נכון, כולם רוצים
לא
לחקור.
למה לא היה ויכוח בפרשת הרוגלות?
כולם, שנייה. כולם רוצים לחקור.
מה, למה שנייה?
כולם רוצים, כי אני מבקש
למה
לדבר.
למה נתניהו עצמו הצביע בעד הצעת חוק?
להקמת אבל אמרת את זה 10 פעמים, הבנו.
בפרשת הרוגלות, זה לפני שנתיים.
הסברתי לך למה.
זה היה אותו בית משפט העליון, סליחה, בית המשפט העליון עכשיו יותר שמרה ממה שהוא היה לפני שנתיים.
רפי, האם אתה חושב שמערכת המשפט גם צריכה להיחקר על מה, על החלק שלה במה שקרה באסון, ועל החלק שלה במה שקרה לפני האסון בהפיכה הצבאית שקרתה פה? האם גם מערכת המשפט, האם גם בג"ץ צריך להיחקר?
לא קרתה פה שום הפיכה צבאית, קרתה פה, היה פה ניסיון לעשות הפיכה משטרית ולהשליט.
אוקיי, באירוע שהיה, לא משנה, באירוע שהיה.
ועדת חקירה ממלכתית, כהגדרתה בחוק, צריכה לחקור את כולם על הכל 20 שנה לאחור. כל הדרגים, כל הדרגות, כל הרמות.
גם את בגץ?
מערכת הצבאית, מערכת מדינית, דרג ביטחוני, דרג מודיעיני. החלטות מסוימות שבתי המשפט קיבלו לאורך השנים, גם הם צריכים לחקר ולהיבדק. אנחנו לא פוחדים מכלום. אנחנו להפך, אנחנו באים ואומרים, אין לכם אמון בנשיא בית המשפט העליון? בואו תמנו את המשנה לנשיא בית המשפט
בדיוק.
העליון. יותר מכך, אנחנו בעד ההצעה של גדעון סער, שהציע אותה בדיון האחרון בממשלה, שבאה ואומרת שתבוצע חקיקה, שבעצם באה ואומרת שיושב ראש הוועדה יכול להיות אחד מנשיאי בית המשפט העליון לשעבר, או משנה.
אבל מי ימנה אותו?
בית המשפט העליון. מי שממנה את הוועדה, זאת זה בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון.
אז נראה לך סביר, נראה לך סביר.
לא, אבל הוא ימנה את סולברג, מה הבעיה?
שנייה.
מה, לא, למה להנדס את זה? הוא ימנה את סולברג,
סולברג הוא חלק מבית המשפט העליון.
ימנה את סולברג, וסולברג
הוא חלק מבית המשפט העליון. בית המשפט העליון.
אז בגלל זה הוא רגוע.
גם רפי אומר שבית המשפט העליון צריך להיחקר.
סולברג הוא חלק מבית המשפט העליון, בגלל זה פסלנו גם את סולברג. המתנחל הימני עם הכיפה, זה לא יאמן.
רפי, אבל אם בית המשפט העליון, שנייה, אבל רפי, אם בית המשפט העליון צריך להיחקר, איך יכול להיות שהשופטים יחקרו את עצמם?
בית המשפט העליון לא צריך להיחקר, זה אתה אמרת, אתה מנסה...
לא, אמרת שחלק מהעתירות צריכות להיחקר.
החלטות מסוימות.
אוקיי.
זה החלטות שיפוטיות.
נכון.
שניתנו לאורך השנים, שנוגעות למשל בנושא, לא יודע מה, פרימטר, אתם טוענים, לפי דעתי אין שם כלום ושום דבר. זה אפשר לבדוק. אבל מי שקובע את המנדט לוועדת חקירה ממלכתית, זאת הממשלה. מי שמרכיב את ההרכב של חברי ועדת החקירה הממלכתית, זה נשיא בית המשפט העליון. אנחנו מוכנים שמי שירכיב יהיה המשנה. או אחד
עכשיו שנייה, רבי, תעצור שנייה, תעצור שנייה.
או אחד מהמשנים לשעבר.
רפי, שנייה. אני רק רוצה לחדד משהו, כי זה חשוב. שופטים לא יחקרו, זה לא עובד ככה. מה שקורה זה שבראש הוועדה עומד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, שבמקרה הזה מציעים כולם את סולברג, והוא ממנה את חברי הוועדה שזה בכלל לא שופטים. זה עכשיו אנשי מקצוע, אנשי צבא לשעבר, כל מיני מומחים, זה ועדה, זה לא ועדה של 5 שופטים, גם את זה הם מנסים להנדס, שכאילו הציבור יחשוב ככה.
זה לא ועדה של 5 שופטים, זה אנשי מקצוע בכל מיני תחומים.
בדיוק.
מי שקובע את המנדט של הוועדה, מה חוקרים ואיך חוקרים, ומה זה תקופות, באיזה החלטות, זאת הממשלה.
תגיד, מה אתה חושב על החקירה של מבקר המדינה?
מבקר המדינה עושה את העבודה שלו.
אתה יודע שלפיד לא משתף איתו פעולה, וצהל לא משתף איתו פעולה, והשב"כ לא משתף איתו פעולה?
אני חושב שכולם צריכים לשתף איתו פעולה. דווקא הצבא עשה תחקיר מאוד מאוד מעמיק ויסודי. אתה יודע מה? הצבא הסתכל לנו בעיניים, הרכין ראש, הודה בטעותו. הצבא היחיד בעולם שמתנצל בפני משפחות, ובפני אזרחים זה צהל. אז קצת כבוד לצהל, הצבא עשה את התחקירים
שלו. לא אמרתי, לא אמרתי, לא. אני רק, אני שאלתי אותך על מבקר המדינה. אני שאלתי אותך על התחקיר, על זה שהמבקר אומר שהרמטכ"ל, ראש השבק ויאיר לפיד לא משתפים איתו פעולה. עכשיו, מבקר המדינה הוא שומר סף.
מה זה קשור לדיון שלנו
עכשיו? זה מאוד קשור.
מה זה? אנחנו מדברים על ועדת
חקירה ממלכתית. כי מבקר המדינה הוא שומר סף, ואני לא שומע לא אותך בן, ולא אותך רפי, ולא את כולכם, מדברים על זה שלא משתפים פעולה עם החקירה. זה מוזר, זה קצת מוזר.
ראש הממשלה משתף פעולה עם חקירה של האסון בשבעה באוקטובר, אסון בשבעה באוקטובר, הוא משתף פעולה.
הוא לא הקים ועדה אפילו.
ראש הממשלה עומד על במה מדבר על ההישגים הצבאיים.
לא, דיברתי על מבקר המדינה עכשיו.
מדבר על כך שהוא החזיר, שנייה, מדבר על כך שהוא הצליח להחזיר 77%, מדברים עליהם באחוזים של החטופים, מדבר רק על ההישגים, מבחינתו כל מה שקרה...
אבל איך זה קשור למבקר המדינה? שאלתי אותך על זה שהרמטכ"ל, ראש השב"כ ויאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, לא משתפים פעולה עם החקירה. איך זה לא מפריע לכם? אני לא מבין.
חקירה של מבקר המדינה היא חקירה על פי חוק. מבקר המדינה מוסמך לחקור כל דבר, והוא חקר, אני הייתי ראש עירייה, ואני יודע מה תפקידו של מבקר המדינה, באסון בסדר גודל כזה, בקנה מידה תנכי שקרה במשמרת של הממשלה הנוכחית, יכול לחקר אך ורק באמצעות ועדת חקירה.
הוא מנסה פשוט להטות את הדיון, ראינו, למבקר המדינה. אגב, מבקר המדינה זה בובה של נתניהו, איך להטות את הגיון. גם את זה צריך להגיד,
מבקר המדינה זה לא חקירה, לא הבנתי, הוא שומר הסף.
הוא לא שומר אסף, הוא בובה של נתניהו, צריך להגיד את זה בקול רם, ושיחקור. כמו שרפי בן שיטית אומר שיחקור.
אבל לא משתפים איתו פעולה.
קודם כל משתפים איתו פעולה, גם הצבא וגם השבת.
לפיד הודיע שהוא לא ישתף פעולה.
מה לפיד עכשיו בכלל? מה? מה? למה לפיד שייך לדיון הזה?
אני דובר של לפיד, אני דובר של...
פשוט הוא יאמר.
מה זה קשור?
הם מוכנים לוותר גם על הפרצוף של האינטלגן הזה.
אתה בא בטענות שלא חוקרים. בא מבקר המדינה חוקר.
זה לא במקום ועדת חקירה ממלכתית.
אין לך מילת ביקורת על זה שהרמטכ"ל, ראש השב"כ ויאיר לפיד לא משתפים פעולה.
אתה מדבר אליי או אל רפי?
אל שניכם.
לא, אז אני לא קשור. לרפי כן הייתה מילת ביקורת.
לא,
הוא מסביר לך בדיוק מה זה בקר המדינה.
כן הייתה. אז אני לא מאמין לכם שאתם באמת רוצים לחקור.
אה, אתה לא מאמין. לא, רפי בן שטרית שקבר את הבן שלו לא רוצה לחקור.
אז זה הכל פוליטי. זו חקירה פוליטית. ובעניין שהשמאל,
אתה שופרון,
שופרון.
של ממשלה
כושלת. לא שופרון, כושלת. אני שופר גדול.
אתה שופר קטן.
לא, גדול.
אתה
רפי,
שופר
רפי
קטן
הוא גדול.
של
גדול.
ממשלה כושלת, שאחראית לטבח הגדול ביותר
טוב,
בתולדות
בסדר.
העם היהודי.
בוא, אני אעצור פה, בסדר. אני מכבד אותך, אני מכבד אותך.
אתה יכול, אתה לא מכבד.
בסדר.
ואין לי גם כבוד אליך. אתה
בסדר
יכול לזלזל כמה שאתה רוצה.
בסדר גמור.
אתה צריך להרכין ראש, טוב. להצדיע לאלרועי ולחברים שלו. ולצחצח את הנעליים.
טוב, בסדר גמור. תודה רבה, רפי.
קדימה, תעשה את זה עכשיו.
בסדר גמור.
רפי, תודה.
תודה.
תודה גם לכם.
הוא כמובן צודק ב-100%.
כן, אבי אשכנזי, סופר מעריב, בוקר טוב.
בוקר טוב, התקשרת, ינון.
כן,
גם אני.
חייקתי בטעות, זה הבן שלי פה שיחק עם הטלפון.
אתה מכיר את החיוגים האלה, שאתה הולך עם הטלפון בכיסה האחורי?
כן.
בדרך כלל זה מחייג גם שיחות וידאו.
כן, בדיוק. אנחנו עכשיו כרגע בוידאו עם אבי.
כן.
כן, אבי, מה קורה במטכ"ל? מחר הרי רמטכ"ל חדש נכנס, חבל שלא פרסמו את זה ולא הודיעו ככה בהפתעה, הרי רמטכ"ל חדש.
ראש אגף מבצעים, עודד בסיוק הודיע על פרישה, אייל זמיר ביקש ממנו להישאר עוד כמה חודשים חפיפה. כן, אבי.
כן, בעצם בשבוע שעבר הוצגו התחקירים של אגף המבצעים בצה"ל. היו שם הרבה טעויות, הרבה תקלות, בסיוק אפילו אמר בשיחות סגורות, שהם לא ידעו בזמן סביר שאוגדת עזה קרסה בעצם במהלך המלחמה, ולקח להם זמן רב עד שהם הבינו את תמונת הקרב ותמונת האויב בעניין הזה, וזה השליך כמובן על כוחות שיזרימו לרצועה, לאותם מקומות שהיו צריכים להפעיל אותם. ראינו למשל את הפקק שהיה בסדרות, לעומת ששם כבר לא היו צריכים הרבה מאוד כוחות, אבל המשיכו לזרום שם כוחות, לעומת העניין שהיו צריכים להזרים כוחות לנחל עוז, הקיבוץ והיישוב והמוצב, סליחה, וגם כפר עזה ומקומות אחרים, וראינו את התוצאות הקשות שלאחר מכן. הוא הבין עודד שהוא לא יוכל להישאר בצבא אחרי התחקירים האלה, ולכן הוא פונה לרמטכ"ל ואומר לו שהוא, הרמטכ"ל הנכנס, שהוא מתפטר. וביקש ממנו כמובן להישאר עוד כמה שבועות, חודשים, עד שימונה לו מחליף, ועד שבעצם תתבצע חפיפה. אנחנו צריכים להבין שהצבא עדיין נמצא בלחימה, ויש עוד עדיין כוונות להרחיב את הלחימה ברצועת עזה, ולכן חשוב מאוד שראש אגף המבצעים יישאר בתפקידו עוד פרק זמן, עד שבעצם ייכנס למחליף.
תגיד, ולגבי אל זמיר, מה הוא מתכנן בגדול?
תראה, הוא מחויב, זה לא משהו מתכן, הוא מחויב לטלטל את הצבא. אתה רואה, ככל שאנחנו מסתכלים על התחקירים, גם התחקירים הטקטיים של הקרבות ביישובים, אתה מבין שהצבא לא תפקד כצבא. ואני אתן לך דוגמה אחת קטנה, את הכפר, את כפר עזה. בכפר עזה היה שם קצין בדרגת התלוף, מפקד אוגדה, שגר שם, ופוגש לו האירוע הזה בשעת בוקר מוקדמת, הוא יוצא בידיים חשופות עם סכין.
אתה מדבר על ישראל שומר כמובן.
נכון, הוא לוקח סכין, מסתער על המחבלים בגבורה רבה, אבל אז בשלב מסוים הוא חובר לכוח צבאי, ומרגע שהוא חובר לכוח צבאי הוא ממשיך להתנהג כרובעי, ולא כמפקד אוגדה, שבעצם צריך לנהל את הקרב, ולדאוג שיזרמו כוחות, לייצר תמונת מצב לדרגים למעלה, ולקלוט כוחות ולתת להם פקודות ומשימות וקלוט שבזה, אלא הוא ממשיך עובר מכוח לכוח ומתנהל כמו לוחם ולא כמפקד. ולאחר מכן מגיע עוד מספר
מחצי. תצא בבקשה מהג'ימבורי, כאילו שאתה נמצא בו ותעלה על איזה הר גבוה, אנחנו לא קולטים אותך
טוב. אני לא בג'ימבורי, אתם שומעים עכשיו יותר טוב,
כן.
ובשלב מסוים מגיעים עוד מספר מחצים לגזרה למקום, וגם הם לא מתנהגים כמו מפקדי חטיבות שצריכים לנהל את הכוחות ולבצע חלוקת גזרות ותיאומים וכיוצא בזה. וראינו מה שקרה, שראינו ששכונות מסוימות בתוך היישוב לא זכו לטיפול הולם של הצבא, לא ראו תמונת הקרב.
שמה, לא היה צבא, נו, בוא נגיד את זה. שומר בכלל נרצה לי לכם. אתה יודע מה אחת הבעיות, לא חושב שכבר דיברו על זה.
צבא היו כוחות, אבל הכוחות לא נועלו נכון. ובסוף,
כי לא הייתה תמונת מצב, אף אחד לא ידע מה המצב בכלל, אבל מה שרציתי להגיד, גם שומר וגם עוד כמה קצינים שהיו מפוזרים באזור שלא היו בתפקיד, כולל קצינים בתפקידים באוגדה, אחד הסגן מפקד האוגדה, אחד הסמחתים, בכלל הסתובבו בלי נשק. הנשקים היו בכל מיני כספות וזה, כאילו, אתה נמצא בעוטף עזה, קו תפר, גבול, ולא, למה צריך נשק? זה כמו הבסיסים, זה לא מוצבים, זה בסיסים אורפיים כאילו, נחלוז.
יש דברים בסיסיים, כשאתה אומר, את לא היה צבא, אני אתן לך דוגמה קטנה נוספת, וינון לוחם ביחידת עילית, יודע את זה הכי טוב. יש מה שנקרא נקודת כינוס, שאתה שם קצין בדרגת רב סרן, סרן, סגן אלוף, לא משנה מה, בצומת, כמו בצומת צעד, ולכל הכוחות שמגיעים אתה עוצר אותם, מכווין אותם לנקודות, מטיל עליהם משימות. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. כולם רצו על הבללה, מה שנקרא. בוא נעד...
להציל את המולדת.
על הבב הלאה. על הבב הלאה.
על הבב הלאה. תקראו זה שאתם רוצים. וזה בדיוק הנקודה. חבר'ה, לא היה ארגון. צבא לא יכול להתנהג כמו מיליציה. גם אם נופל עליו השביעי באוקטובר, עדיין יש דברים בסיסיים שהרמטכ"ל צריך להכין אותם לתוך הצבא. ואם המפקדים בבד אחד לא יודעים את זה, הרי לא סתם אמר את זה רמטכ"ל היוצא, אני לא רוצה סוסים עיוורים שרצים קדימה. מפקד צריך לעצור שנייה ולהסתכל על תמונת הקרב.
אבל אבי, אנחנו פספסים, בוא לא נשכח, העסק בער, תושבים ואזרחים נשחטו, זה לא עכשיו התחיל נקודות כינוס. מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה פשוט אנשים שמו על עצמם, זרקו על עצמם משהו וטסו דרומה. למה אנחנו מדברים? ישראל זיו, נועם טיבון ויאיר גולן, חטיירים בני 70, עשו את גם, זה היה הסיפור, אתה יודע, זה חמור
של עצמו. זה נאמר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר.
הגענו בסוף לשביעי.
זהו, אין מה לעשות, זה אירוע שהוא מעל הטבע האירוע הזה. לא יעזור כלום, אם אני שומע שחליבה אמר שנה לפני הטבח, שיש שקט 5 שנים בעזה, ושמה שמטריד אותו יותר זה האקלים, אז לא צריך ועדת חקירה.
לא אמר את זה
צריך ועדת חקירה. לא צריך.
לא אמר את זה נתניהו, מה לדוחה?
לא צריך.
איך שהרתנו ב-21, בשומר חומות?
אז גם הנגבי, כולם.
נתניהו, לא משנה. תנסה להגיד, עזוב רגע את צחי.
לא צריך.
תנסה להגיד את המילה נתניהו. הוא נהל 7,000 נאומים אחרי שומר חומות.
גם אני.
והסביר שחזרנו את חמאס 20,000 שנה אחורה.
גם אני, למרות כל מה שאמרתי לך בשידור פה.
אתה לא.
גם אני, כולנו היינו בבלקאוט. כולנו היינו בחזיונות. תודה, אבי.
אוקיי, אז בואו כולנו נתפטר.
זה הכל.
נתניהו, אתה ואני.
אם השם לא ישמור עיר שם שקד שומר, זה הכל, זה מעל הטבע האירוע הזה. לא היינו בפוקוס, היינו בבלקאוט, רבנו אחד עם השני, לא נתנו ליהודים להתפלל, זאת התוצאה. אל תעשו לי תחקירים, סגרתי לכם את כל התחקיר. תודה,
ברור, ברור, זה הכל בגלל שלא נתנו ליהודים להתפלל, אנחנו ידענו את זה.
לאה שבת ותמר גלעדי. שרות, שיר חדש.
זה ליוק.
בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא נא גיבור דורשי חודך כבבת שומרם ברכם תארם רחמי צדקתך me gomle
ana bekhokh dulat yamincha tatir tzerura kabel rinat amecha sagveinu tahareinu nora na gibor dom sheikhutcha kebava שומרם ברכם תרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסיד קדוש ברוב טובך ראל עדתך יחיד גאה לאבך בנה זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמע זעקתנו יודע תלומות יודע תלומות ענה בכוח דולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא נא גיבור דורשי חוכך כבבת שומרם ברכם תארם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסים
לסטר ויואב כהן שרחו והפיקו לאחרים על השידור טל אשל, סתיו קורנס ויציק אהרון אחרים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק האופנים בדיגיטל אליעזר בן יהודה עידו טבת, טבת ואחיה לוק תודה בן כספי, תודה לכם שהייתם איתנו
ביי.
עזרת השם ניפגש מחר